בספר ויקרא, בפרק כף דלת. כף דלת. כן, אכילונו בו, ואנחנו נשארנו כמה דברים פתוחים. פסוק תדבב. כן, ואל בני ישראל תדבר למור, איש איש, כי כלל אלוהיו ונשא חטאו. מה זה נשא חטאו? בדרך כלל ההלכה מפרשת, לשאת חטא, גם רש"י לא מביא, קראת, חייב קראת, כשזה נשא שלא בהתראה. ונוקב שם השם מות יומת, אז רגע, זה קראת או מוות? דינו. אלא, אומרים ככה, קראת אם לא הייתה התראה, אבל מיתת בית דין אם הייתה התראה. כן, ככה הסבר הרגיל. הרגו מרגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנוקבו שם יומת. עכשיו זה משמעות הפסוקים לפי ההלכה. כן? שההלכה אומרת, אם לא הייתה התראה הוא חייב קראת, מה? לסלוח את החלונות? זה רעיון נפלא. אבל הם כבר פתוחים קצת, אבל כדאי להוסיף קצת פתיחה. כן. אולי כדאי שפעם מישהו ככה יתנפל על ניסים ויגיד לו שהגיע הזמן סוף סוף לתקן את המזגן. מה? יתרמו הרבה מזגנים. כן, יתרמו מזגנים. 80 מזגנים. פינגווינים יוצאים מה... טוב. אז הפשט לפי ההלכה, כן? כוונת הפסוק לפי ההלכה, שיש הבדל פה בין בעדים והתראה או בלי עדים והתראה, שבעדים והתראה חייב, בלי עדים והתראה חייב קראת, בעדים והתראה חייב סקילה, כמו שמצאנו גם בהלכות שבת, כן? שבעדים והתראה חייב מיתה, ואילו בלי עדים והתראה חייב קראת. אבל, אם אנחנו מסתכלים על פשוטו של מקרא, בלי קשר להלכה, אנחנו רואים משהו אחר. בואו נראה, עוד פעם, פסוק תדבב. ואל בני ישראל תדבר למור, איש איש כי יקלל אלוהיו ונסח את אור, ונוקב שם השם מות יומת. נו, כשאני קורא את זה בלי דעות קדומות, מה כתוב כאן? שיש הבדל בין אלוהיו לבין שם השם. נכון? כן או לא? הגיוני לא, מה שאני אומר.
מי שלא יודע מה זה נסח את אור.
לא, בלי קשר לבין נסח את אור. אני יודע שנסח את אור זה לא מות יומת. גם בלי קשר להגדרה המדויקת של מה זה ונסח את אור. בין שתגיד קראת, בין שתגיד משהו אחר. אז זה ברור שזה לא סקילה. אז מה כתוב כאן? איש איש כי יקלל אלוהיו ונסח את אור, ונוקב שם השם מות יומת.
מה ההבדל יש... בין נוקב לנקלל? אולי גם שם יש הבדל.
גם זה. אם כי, יש ביטוי מה עקוב לא כבועל, ומה אזעום לא זעם השם. כלומר, זה גם, לנקוב זה גם שון כללה. אבל על כל פנים, אנחנו רואים פה הבדל בין אלוהיו לבין שם השם. אמת או לא? נכון? ויוצא שזה ההבדל הקלאסי בין השם לבין אלוהים. או למשל, יש פסוק בפרשת משפטים, גם כן הולך בכיוון כזה. זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. כלומר, לזבוח לאלוהים זה חמור מאוד, לזבוח לשם זה בסדר. זה אפילו מרצוי. כן, מה אתה אומר?
יכול להיות שזה קשור לגבי איזה
איש נגיד, איש הזונה. זאת אומרת, האלוהיו, כשהוא עושה אלוהים לעצמו, הוא עושה את זה בשיוך הלא נכון שלו. ואילו פה, כשנוקב שם השם, גם כשהוא יודע מה שהוא עושה, הוא באמת מקלל את השם, חס ושלום,
כן.
ואז שם זה יהיה דין אחר לגמרי. כן, אז מה אתה אומר? זהו, זאת אומרת, יש הבדל בין אם הוא יודע או לא יודע מה הוא עושה, או נגיד את זה אחרת. כשאני אומר אלוהים, זה ענף של שם השם, זה פחות חמור. אבל מה זה אומר? זה משתמע, כלומר, אם אני בא בלי דעות קדומות, זה כאילו בא לומר, יש כל מיני אלוהים בעולם, וזה מאוד לא יפה לקלל אותם. נכון? יש כל מיני אלוהים בעולם, וזה מאוד לא יפה לקלל אותם. ומי שעושה את זה, ונסח את אור. אבל אם הוא מעז פניו עד כדי לנקוב שם השם, מות יומת.
מה, אתה אוסרת לקלל אפילו אלוהים אחרים?
אז זה מה שמשתמע פה, שאסור לקלל אלוהים אחרים.
אבל זה רק אם הוא מאמין באותם אלוהים.
רגע, ומי שמאמין באותם אלוהים, אז יהיה אסור לו לקללם.
בגלל זה זכות אלוהיו.
אלוהיו, זאת אומרת, אתה אומר, נגיד גוי, שמאמין באלוה מסוים יהיה אסור לקללו. על זה התורה מדברת. זה חידוש עצום מה שאתה אומר. שמת לב? נכון, זה מה שכתוב ואתה צודק. אני רק רציתי שתבין עד כמה שהדבר הזה הוא מנוגד להלכה. כן? בסדר, בבקשה.
אבל יש בו דבר אינטואיטיבי מאוד נכון.
כן.
זאת אומרת, שאדם יוצא נגד הסמכות שמעליו בצורה בוטה מאוד.
נכון. שיוצא פה אדם יוצא נגד הסמכות שמעליו.
זאת אומרת, שדיבר על עבודה זרה, זאת אומרת שיש משהו אינטואיטיבי בעבודה זרה שהוא נכון מתנשא לעצמו.
יפה. זאת אומרת, מה זה עבודה זרה בעצם? אולי צריך פה להסביר מה זה עבודה זרה. עבודה זרה זה עבודת השם.
זרה לעבודת השם.
לא, זאת עבודת השם זרה. זאת עבודת השם זרה, אבל זה עבודת השם. איך כתוב? כן, איך כתוב בספר זכריה? כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר, מוגש לשמי, ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות, ואתם מחללים אותו. אז עולם הפוך ראינו, שפתאום הקדוש ברוך הוא אומר, אני מאוד מבסוט, עובדים אותי בכל העולם כולו, רק היהודים לא. זה מה שכתוב. בספר זכריה. עכשיו, בימי זכריה, כל העולם היה אלילי, שלא יהיה ספק. הקדוש ברוך הוא אומר, בכל מקום, מוכתר, מוגש לשמי, ומנחה טהורה. זה עבודה זרה. אלא שהכוונה שהקדוש ברוך הוא היא, כל עבודת אלילים היא בעצם עבודת השם. או יותר נכון, עבודת אלוהים. לכן, אף על פי שהתורה אסרה על גויים, גם כן לעבוד עבודה זרה, אבל בסופו של דבר זה הצינור שדרכו הם מקבלים חיות. יש גמרא על זה, במסכת עבודה זרה, שיש מקום בבבל שבו יש מקדש של עבודה זרה. ובאותו מקדש, כשאין גשם, הכהנים אומרים בשם האליל, שהאליל רוצה שיקריבו לו בן אדם. מביאים בן אדם, מקריבים אותו, שוחטים אותו, מקריבים אותו, ויורד גשם. ככה כתוב בגמרא. שואלת הגמרא, איך זה עובד?
איך זה?
איך זה עובד? אז התשובה של הגמרא בהתחלה היא לכאורה, זה מקרה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ממילא התכוון להוריד גשם, הם הקריבו את הבן אדם, יצא להם בדיוק בזמן שיורד הגשם, אז הם חושבים שזה. אבל אחר כך הגמרא מביאה שאלה נוספת, שהקיסר שאל את רבן גמליאל, למה אם הקדוש ברוך הוא שונא עבודה זרה, למה איננו מחריב אותה? אמר לו, תראה, הם עובדים גם לשמש ולירח. אז צריך להחריב את השמש. וכי מפני שהם טועים, יחריב את עולמו. עד כאן תשובת רבן גמליאל. אם אתה שם לב לסמיכות של שני המאמרים, בעצם הגמרא רוצה לרמוז. וכי מפני שהם טועים, גם הראשונים, אלה שמקריבים את הבן אדם, יחריב את עולמו. אלא זה הצינור שבו הם משתמשים. האמת היא הדברים מפורשים בתנ"ך. כש... מלך ישראל עמד לכבוש את עיר מואב. אז מה עשה מלך מואב? זבח את בנו על גבי המזבח לאלוהי ישראל. על החומה. לקח את בנו על החומה, שחט אותו לאלוהי ישראל. והיה קצף על ישראל והורידו את המצור. זאת אומרת שאפילו עבודה כל כך ברברית, ומלוכלכת ומתועבת, היא פועלת את פעולתה. יש אפילו בגמרא ביטוי כזה, חוצפה אפילו כלפי שמיה מהניה. אדם מתחצף, אם הקדוש ברוך הוא זה עוזר. הם בכלל חצופים תמיד זה עוזר להם, נכון? מי שעובר ראשון בתור, הוא עוקף את כל התור. עוזר.
גם המשיח צריך להיות חצוף.
כן, יש גם במשיח משהו מהסוג הזה. כן, דיברנו על זה כמה פעמים. ודאי. אני שמח לראות שמה שאני מלמד, בסוף חודר. יש לזה... נכנסים. טוב. עכשיו, אם כך, אז גם... כן, אש זרה, נכון. זאת אומרת, עבודה זרה זה עבודת השם. עכשיו, יש הערה מעניינת של רבנו בחיה. לא רבנו בחיה בן פקודה, אלא רבנו בחיה בר אשר, תלמידו של הרשב"א. זה שכתב את הפירוש על התורה. יש רבינו בחיה אבן פקודה שכתב את חובות הלבבות, יש רבינו בחיה בר אשר שכתב את הפירוש של התורה ואת ספר קד הקמח. שמעת עליו? כן. אז רבינו בחיה אומר שבפרשת וילך, הוא שואל שאלה מעניינת, מדוע לא מצאנו לכל אורך התנ"ך כולו שום מחאה של הנביאים נגד זה שהגויים עובדים עבודה זרה. מפתיע, לא? אליהו בהר הכרמל, הוא מוחה על זה שהיהודים עובדים עבודה זרה, שעם ישראל עובד עבודה זרה. אבל לא מצאת מחאה מהנביאים על זה שהגויים עובדים עבודה זרה. תמוה מאוד, הרי לפי ההלכה זה אסור להם. נכון? אומר רבנו בחייא, כי לא הקפיד הכתוב על עבודה זרה, אלא בארץ ישראל בלבד. כי זה ארמונו של מלך, פלטרין של מלך. בפלטרין של מלך אתה עובד רק למלך. אבל מחוץ לארמונו, מצד האמת לא כך אכפת לו, כי מה אפשר לעשות? זה הדרך שלהם להתקשר. איך הוא כותב?
בתורה כן כתוב שנגיד לעבודה זרה.
לעבודה
זרה?
אתה צודק, זאת אומרת, כתוב... אני חוזר על מה שאתה אומר. אתה אומר שבתורה כן כתוב נגד עבודה זרה של גויים. שהרי כתוב, תשקץ, תשקצו, נכון? כלומר, שעם ישראל אסור לו לעבוד עבודה זרה של גויים. מה זה קשור למה שאני אמרתי? אסור לעשות כחוקות הגויים, נכון. נו, אז מה זה קשור למה שאני אמרתי? הוא לא מרוצה מזה שבני ישראל עובדים עבודה זרה, זה אני מסכים איתך. אבל על זה דיברתי? על זה דיברתי? לא, 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 זה גם, כנראה שגם אתה לא הבנת. כן. אז כנראה שאני מסביר את עצמי גרוע. אני אמרתי שלא מצאנו בתורה או בנביאים התנגדות מפורשת לזה שגויים יעבדו עבודה זרה. בסדר? כל הפסוקים שהבאת זה התנגדות של התורה לזה שיהודים יעבדו עבודה זרה. או למשל כשהתורה בספר דברים מדברת נגד עבודה זרה של הגויים עצמם, מה היא מוצאת לומר? גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. כלומר, לכאורה, מה לא בסדר? לא שהם עובדים עבודה זרה. זה שהעבודה שהם עושים היא כל כך אכזרית. משמע שאם הם לא היו שורפים את בניהם ואת בנותיהם, התורה לא הייתה כל כך...
זאת אומרת שיש התנגדות של התורה לעבודה זרה של הגויים במקרה של שריפת בנים
וכך. נכון, נכון, אבל לא יותר מזה.
אז יש.
נו, באמת. באמת.
מה עם רחל שגלבת את האחים של אבא שלה? זה התנגדות.
נכון, ומה רואים? מה כתוב רומז? שהיא מתה בגלל זה, שהיא גנבה את אלוהי אביה.
שלא אותה
אבי. בסדר, אבל בפשטות, על זה שהיא גנבה את אלוהי אביה.
בגלל הכללה, מכילה. גם בגלל הכללה...
כן, בסדר. אז טוב, אבל לא מצאת שמה שהכתוב אומר שלבן הוא לא בסדר. זה מעניין.
בעצם זה התנגדות. לגנוב, היא מתנגדת למעשים של אבא שלה.
וזה בסדר? רואים דבר? פשט הכתוב דווקא רבה הולך בכיוון שאני אומר. שכביכול הכתוב משלים עם זה שהגויים עובדים את אלוהים. עכשיו, מה תעשו עם ההלכה? אברהם אבינו לא למד הלכות. חוץ מזה, איפה זה כתוב שאברהם אבינו שבר את הצלמים? זה לא כתוב בתורה. כתוב במדרש, אבל לא כתוב בתורה. זאת אומרת, מה אני רוצה לומר? שהאווירה שעולה מהתנ"ך היא אווירה שונה לגמרי ממה שאנחנו רגילים. כן? גם הביטוי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הביטוי הזה הוא מאוד מוזר, נכון? על פניי שלא יהיה.
אחריי?
אחריי, עשו מה שאתם רוצים.
מה זה
איפה זה פני השם, תגיד לי? זה בארץ ישראל, נכון? כתוב, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. נכון, נכון, נכון. אז בפשט הכתוב, עולה בכיוון כזה, נכון? של מין השלמה כזאת עם הכוחות האלה. עכשיו, השם תגיד לי, מה עם הפסוק? שמה ישראל? השם אלוהינו, השם אחד. אם הוא השם אחד, משמע שאין אחר, נכון? כן או לא? אז לא קראתם את רשי, אם כך. מה אומר רשי? מה זה השם אלוהינו לפי רשי?
עכשיו אלוהינו בעתיד לבוא.
כן, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים, עתיד להיות השם אחד לכל העמים. רשי אומר את זה מפורש. זאת אומרת, הוא אלוהינו ולא אלוהי העמים, עתיד להיות. זאת אומרת, הפסוק המונותאיסטי הזה כל כך, נותן לכאורה מקום לעבודות האחרות. מה אתה אומר?
כן, אלוהים, אבל הוא יותר למעלה. יש עליהם מרקים
שאינו... סליחה, אני שואל מה רשי אומר. אתה כבר נותן פירוש משלך לפסוק, שיכול שהוא לגיטימי, אבל זה לא מה שרשי כתב. אתה מכניס לתוך רשי מילה שרשי לא אמר. רשי לא אמר את המילה היררכיה, מכמה סיבות. א', בגלל שהוא לא הכיר את המילה הזאת. ב', כי הוא לא התכוון לזה. עכשיו, אם ככה, יש לנו כלל גדול. אם אני רוצה לדעת מה רשי חושב, מה אני צריך לעשות? לקרוא את רשי. אני לא צריך לחשוב שרשי יאמר מה שאני רוצה שהוא יאמר. רשי יאמר משהו אחר. עכשיו, הדבר הזה הוא באמת תמוה מאוד. אבל אם אנחנו נתבונן יותר, רואים שבעצם התורה מכירה בכך שהעבודה זרה במקורה הייתה עבודת השם. אלא שהיא הידרדרה. הידרדרה מעבודה זרה, דיינו עבודת השם, והפכה בבוא הזמן לעבודת אלילים. יש הרבה צחוק על עבודת האלילים אצל הנביאים. כי עבודה זרה, שהייתה אולי משהו נכבד, הפכה להיות איזה משחק ילדים, מטופש, עם כל מיני מיתוסים אידיוטיים. זה נקרא, זה נפל להיות עבודת אלילים. רק כאן ברור?
לא, אני יכול לחזור על זה עוד פעם. איבדתי רגע את הקשר.
על מה צוחקים הנביאים? על זה שעבודה זרה, שהייתה יכולה להיות התקשרות רוחנית של כל אומה לקדוש ברוך הוא דרך הבחינה המיוחדת שלה, הפכה להיות עבודת אלילים. בסדר? כלומר, שטויות כזה. אליל זה כאילו לא אל. זה אחד המקורות של המילה הזאת. רגע, למשל, יש פסוק, כי כל אלוהי העמים אלילים. והשם שמיים עשה. כן, רגע, יש פה שאלה של יואל בן הראש. שאלות של יואל בן הראש, צריך להתייחס בכובד ראש. שלום כבוד הרב. יש הבדל בין השם, כלומר י' כ' ו' לבין השם, השינמם. לכן אי אפשר לקלל השם, אלא רק שמו, ועל זה נענש. מה שאין כן בשם אלוהים, כי זה התלבשות בטבע. תודה ושלום. כן, ההערה פה היא נכונה בהחלט. טוב, כמו כל ההערות של הרב יואל בן הראש. בפסוק ט"ז לא כתוב ונוקב השם, כן, ונוקב י' כ' ו' זה בלתי אפשרי. אלא ונוקב שם י' כ' ו' יומת יומת, נכון? כי הרי את י' כ' ו' עצמו אי אפשר בכלל לא לברך ולא לקלל, חס וחלילה, אי אפשר. אבל את שמו אפשר לקלל. זה מה שכתוב, גם ולא תחללו את שם קודשי. לא כתוב ולא תחללו אותי. ולכן כשיש אנשים, אולי כאן מקום להסיר מכשול, אנשים כותבים קידוש השם, כותבים קידוש ה-צ'ופצ'יק, נכון? או חילול השם, חילול ה-צ'ופצ'יק. הביטוי הזה הוא כפירה. אי אפשר לא לקדש ולא לחלל את י' כ' ו' בלתי אפשרי. אלא צריך לכתוב קידוש השם, ה-שינמם, השם שלו, או חילול השם, ה-שינמם. בסדר? זה הביטוי הלגיטימי. תודה רבה לרב יואל בן הראש. כן, עכשיו בואו נמשיך.
גוי שמקריב קורבן לקדוש ברוך הוא.
כן.
לא במקדש.
נו.
מותר?
למה אתה שואל את זה עכשיו?
רוצה לראות אם דיברת על הנביאים, הם יכולים למנוע, אם היו צריכים למנוע.
האם הנביאים היו צריכים למנוע עבודה זרה? מנוע עבודה זרה מגויים בארץ, התורה גם אומרת.
כן? לא, אני מדבר להקריב לקדוש ברוך הוא.
האם, אבל אני מבין את השאלה, אבל מה, תסביר לי מה זה קשור לנושא שלנו.
כי אמרת שהנביאים לא התנגדו, ורציתי להגיד על אלישע עם נעמן, שהוא הבטיח לו אחרי שריפא אותו מצערתו, הוא אמר אני אקריב בבית רימון כל הזבחים לקדוש ברוך הוא.
נו.
לא ראינו שאלישע התנגד.
נכון, למה שהתנגד?
אז אני שואל אם זה מותר.
אני מבין את השאלה, אני אפילו אחזור עליה, רק אני רוצה להבהיר שהשאלה שלך לא קשורה לנושא שלנו. אבל אני בכל זאת, כן, כיוון ששאלת. אתה שואל, האם מותר לגוי להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא לא במקדש? בואו נראה מה אומר על זה הרמב״ם. בסוף הלכות מעשה הקורבנות. כותב הרמב״ם. השוחט קודשי גויים בחוץ, חייב. כלומר, אם גוי הביא לך קורבן לאלוהי ישראל, ואתה שוחט אותו בחוץ למקדש, חייב. וכן המעלה אותן בחוץ. והגויים מותרים להקריב עולות לשם בכל מקום. והוא שיקריבו בבמה שיבנו. כלומר, גוי רוצה לבנות מזבח לאלוהי ישראל. מה אתה עושה? גוי רוצה לבנות מזבח לאלוהי ישראל. סחתם. אנחנו אפילו נשבח אותו בעיתונות. ואסור לסייען ולעשות שליחותם, שהרי נאסר עלינו להקריב בחוץ. ומותר להורות להם וללמדם, האח יקריבו לשם האל ברוך הוא. כך שאפשר כבר היום לחדש את עבודת הקורבנות גם בלי מזבח, גם בלי בית מקדש. איך? שגויים יקריבו. כן, גוי יקריב בבמה, בבקשה, סחתם, שיהיה מרוץ, שיבוסם לו, כן.
זה יוצא עוד פעם, כמו שאר דיבר, שהדתים יותר
תקופים
מהחילונים, ועכשיו בעצם יהודים
תקופים יותר מהגויים,
כי הגוי יכול לעשות כל
הדברים. נכון, יותר קל להיות עובד השם כשאתה גוי, זה נכון. כי הדרישות קטנות יותר. זה כמו שיותר קל להיות תופר מאשר מנתח, למרות ששני משתמשים במספריים ובמחת. בסדר?
עכשיו.
מה?
שאלה אני מרוויח יותר.
טוב. עכשיו, אני רוצה בהקשר הזה להביא לכם דברים שכתב יוספוס פלביוס. שמעתם על יוספוס פלביוס? כן.
שאלה לפני כן, הרב אמר שיש איסור לגויים להקריב קורבנות בארץ ישראל.
לא, קורבנות לעבודה זרה.
לעבודה זרה.
כן.
בעצם, וכך מתבטא הצינור שלהם, לעבודת השם, לעבודת השם.
אז אני מסביר, גוי שרוצה להתקשר לשם בארץ ישראל, שיעשה את זה דרך אלוהי ישראל. זה בדיוק הסיפור שקרה לשומרונים, בסוף ספר מלאכים. שבאו שומרונים, דיינו הקוטים, היו גויים. התיישבו פה בשומרון, פתאום באו הריות אכלו אותם. אז הבינו שהם לא יודעים את משפט אלוהי הארץ, הזמינו איזה כהן מעשרת השבטים, שיסביר להם איך זובחים לאלוהי ישראל, התחילו להקריב לאלוהי ישראל, הפסיקו העריות. כתוב שחור על גבי לבן בספר מלאכים. מה אני יכול לעשות? טוב, זה נכון שזה מאוד סותר את התודעה הדתית של ימינו. אבל מה אני יכול לעשות? עכשיו, נשאלת השאלה, בכל זאת זה נוגד את ההלכה מה שאני אומר לו. לפי ההלכה אסור לגוי לעבוד עבודה זרה. זה אחד משבע מצוות בני נוח, נכון? כן או לא? אלא מה הכוונה? לא. הכוונה, כשהם תחת שלטוננו, בכל מקום בעולם, נגיד שאנחנו נשתלט פתאום על מונגוליה, או על דנמרק, עדיף. כן? אז, ואז אנחנו נוכל להורות לגויים, לצוות עליהם מה לעשות, אנחנו נאסור עליהם לעבוד עבודה זרה, למרות שזה בדנמרק. אם נכבוש את דנמרק. אם לא, אז הכתוב, נגיד, לא שזה מותר, הכתוב שותק. לא אמר לך לעשות, מה לעשות. יש דברים כאלה ש...
כל של המצוות בעצם.
לא, לגבי של המצוות אחרות לא. אני אסביר לך למה. יש דיון בהלכה לגבי אדם שעושה איסור, כשהוא חושב שהדבר הזה מותר. זה נקרא אומר מותר. נגיד אדם, אני יודע, רצח, אבל הוא חשב שמותר לרצוח, הוא לא ידע שהתורה אמרה לו תרצח. האם אדם כזה נחשב חייב או פטור? תלוי. הלכה היא שאם הוא יהודי הוא פטור, אם הוא גוי הוא חייב. מאוד מעניין דבר זה. אומר מותר בישראל פטור, אומר מותר בגויים חייב.
מה? אני יהודי?
מה? אם היהודי לא יודע...
איך הוא לא יודע?
אתה כבר נתחיל לתת את ההסבר. זה כל כך נדיר שיהודי לא ידע שעל מקרה חריג התורה לא הקפידה. מה שאין כן אצל הגויים, שהדבר הזה עלול להיות יותר, אז התורה הקפידה יותר. לכן היא קבעה שאפילו אם הגוי יאמר שהוא לא ידע שאסור לרצוח, בכל זאת הורגים אותו. בסדר? עכשיו, והרמב״ם מביא שתי דוגמאות לדבר הזה. הוא אומר, גוי שאמר שהוא לא ידע שאסור לשפוך דם, וגוי שאמר שהוא לא ידע שאסור לגלות עריות. על גילוי עריות ועבודה זר. אלא, על גילוי עריות ושפיכות דמים. הרמב״ם לא מביא את הדוגמה של גוי שאמר שהוא חשש שמותר לעבוד עבודה זרה. אז כנראה שגם הרמב״ם מבין ככה, שבנושא הזה לא מוכים, כאילו. כן, מה אתה אומר?
היי, אמרו כל שער
בזה. מה?
כל מה שאי ידיעת החוק אינה פותרת בעונש.
אי ידיעת החוק אינה פותרת, זה לא נכון.
זה מבחינת העונש תמיד יש. גם בשוגג, גם אנחנו כיהודים, הרבה דברים
על השוגג. ההלכה היא בדיוק ההפך מה שאתה אומר. אי ידיעת החוק פותרת מעונש. זה הלכה. לא כמו במשפט הכללי. אם אני לא יודע שדבר מסוים הוא אסור, ועשיתי אותו, אני פטור.
פטור על מה אתה חייב? שוגג.
לא.
מה לא?
שוגג זה משהו אחר. שוגג זה מי שיודע שהדבר אסור, רק הוא לא שם לב שהוא לא ידע, או להגיד לי שהוא שכח שהדבר הזה אסור. כלומר, הייתה לו ידיעה, הוא שכח, או שהוא לא יודע שהתנאים הם כאלה שמחייבים אותו, זה נקרא שוגג. כלומר, בכל שוגג יש מידה מסוימת של ידיעה. אבל מה שאני אומר כאן זה אומר מותר, שזה אנוס לגמרי. יש מחלוקת הבאי ורבה. האם אומר מותר אנוס הוא, או אומר מותר חייב הוא, כן, פושע הוא. יש פה שתי שאלות. ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא עשה שפטים באלוהי מצרים. האין זו התנגדות? תשובה. זה היה כדי להוציא את ישראל ממצרים. שאלה הבאה. מדוע נאמר למלך הכוזרים, כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים? זה בדיוק מה שאני אומר. מלך כוזר, כוונתו רצויה. מה הוא? מה הייתה העבודה שלו? עבודה זרה. עבודה זרה זה דבר כל כך משוקץ ומתואב ביהדות, שלא מובן מדוע ספר יסוד של אמונת היהדות, דיינו ספר הכוזרי, פותח בשבחו של עובד אלילים, שכוונתו רצויה. מה כוונתו רצויה? הוא עושה, הוא רציני, הוא רוצה לעבוד אלוהים, אז הוא טועה בדרך. זה הכוונה. ולכן, מה? ולכן בסוף הוא התגייר. זאת אומרת, זה נכון ש... כלומר, הסיפור היה יכול להיות לגמרי אחר. להיות לגמרי אחר. מלך כוזר היה עובד עבודה זרה, אמנם בכוונה רצויה, עד שבאו היהודים והרגו אותו. היה אפשר לכתוב ככה את הסיפור, נכון? אבל זה לא כתוב ככה, כתוב להפך, שהוא התעניין, וזה, בסוף, גירו אותו.
רגע, הרב, כן. מה עם שאר ארבעת המצוות
של תנועה? פחות חמורות. אז אם אפילו, אז הרמב״ם הביא דוגמה, כן? של אומר מותר. הוא הביא משתי עבירות החמורות ביותר, שזה גילוי עריות, ושפיכות דמים. למה לא הביא לעבודה זרה? בסדר? אז אני אומר, יש פה רמז מה שאני אומר. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו מיוספוס פלביוס. שמעתם על יוספוס פלביוס? יוסף ומתתיהו. יוסף ומתתיהו מפורסם, מה?
היסטוריון.
כן, הוא מפורסם בתור היסטוריון, בתור ספק בוגד. יש אומרים ככה, יש אומרים ככה. תלוי איך להסתכל על זה. מפורסם בספרים שהוא כתב, ספרי היסטוריה חשובים. יש ספר שהוא כתב שהוא פחות מוכר, אבל חשוב מאוד. הספר המכונה נגד אפיון. או בלטינית, קונטרה אפיון. קונטרה אפיו. מה? זה פולמוס. נזכור, זה הספר הראשון שנכתב כאפולוגטיקה של היהדות. זה ספר הגנה. הגנה על היהדות. ספר ההתנצלות. היה באלכסנדריה, היה כהן דת יווני מצרי, אנטישמי. מראשוני האנטישמים הקלאסיים, הוא פותח את הספרות האנטישמית לדורותיה. קראו לו לכהן הזה אפיון. היו לו הרבה טענות נגד היהדות, וכנגד הטענות שלו, יוסף בן מתתיהו כתב ספר תשובות. ספר קטן, מומלץ לקרוא. האם יוסף בן מתתיהו היה יהודי? נאמר ככה, בהנחה שהוא היה כהן, ושהוא שימש במקדש, ושהוא היה מראשי המרד בגליל, בוא נראה מה תהיה התשובה לשאלתך. כן, בסדר. יותר מזה, הוא היה ממשפחת בית חשמונאי אפילו.
אז מה זה? שהוא כהן זה לא אומר, קנו את הכהונה בכסף.
בסדר, מה אתה אומר? קונטרה אפיון או נגד אפיון בעברית. האם יש פה במכון? ייתכן, ייתכן, אינני יודע. יש לי בבית, אם זה מעניין אותך. עכשיו, באחת הטענות של אפיון הייתה שהיהודים הם ממש לא בסדר, כי היהודים בזים לאלוהי העמים. כן, אחת הטענות של האנטישמים, איזה מין יחס של זלזול יש לכם, אתם היהודים, נגד האלוהים של הגויים. ממש לא יפה. על זה עונה יוספוס, אינני מבין בכלל איך הוא יכול לעלות על דעתו טענה כזאת. והלא תורתנו אסרה עלינו לקלל את אלוהי העמים. איפה הוא מצא את זה?
פה,
נכון. יש לו עוד מקום, בפרשת משפטים. אלוהים לא תקלל, ונשיא בעמך לא תאור. אז התורה הוסיפה בעמך, לגבי נשיא, נכון? ונשיא בעמך לא תאור. אז מה זה אלוהים לא תקלל? לא בעמך.
לא, זה לא אומר כלום.
למה זה לא אומר כלום?
כי נשיא זה בן אדם. דווקא בתוך העם שלך תקלל אותו. אלוהים שהוא
כלל
של כל העולם כולו.
אפשר גם את זה להגיד, כן? המעניין שחזל לא פירשו ככה. חזל פירשו מה זה אלוהים תקלל, זה השופט. כלומר, אסור לקלל את השופט, תגיד את זה לכל אוהדי הכדורגל. כן? מה אתה אומר? אבל, רואים שיוספוס הביא לזה אחרת. הוא הביא אלוהים תקלל, אלוהי העמים. פשוט הוא הלך לפי פשט הכתוב. עכשיו, אחר כך הוא אומר משהו מאוד משונה. הוא מוסיף, אבל, עם כל זה, אומר יוספוס, איך לא נצחוק על אלוהי העמים? הרי הגויים בעצמם מספרים כל כך הרבה שטויות על אלוהיהם. ואז הוא מביא שם איזה 10-15 סיפורים מהמיתולוגיה היוונית, שמראים איזה שטויות הם אומרים על אלוהיהם. אז אחרי שאתם בעצמכם אומרים ככה, אתם רוצים שלא נצחק? עכשיו, לא מובן מה הטענה השנייה. אם באמת יש איסור דאורייתא לקלל את אלוהי העמים, אז בגלל שהם עוברים על איסור, אז אתה... אלא הכוונה למה שאמרתי, שבתחילה העבודה הייתה עבודה זרה, והיא הפכה להיות עבודת אלילים. כיוון שהיא הפכה להיות עבודת אלילים, ודאי שלא על זה התכוונה התורה. לכן לא נותרה על ההלכה, אלא להיפרש, אלוהים לא תקלל על הדיין. מובן? אז כל זה אני הערכתי כדי להראות לכם שיש הפרש בין הפשט של הכתוב, שיש לו משמעות היסטורית, לבין הפשט ההלכתי של הכתוב, שאומר דברים אחרים לגמרי. בסדר? אגב, זה באמת מחלוקת בין רבותינו. האם הפשט של הכתוב זהה לפשט ההלכתי, או לא? זה מחלוקת בין הראשונים. תדעו לכם. פה שאלה. למה לעניין גזל אין איסור לגויים רק תחת שלטון ישראל? הנחת היסוד של שאלתך איננה נכונה. אסור לגוי לגזול, גם לא תחת שלטון ישראל. הדבר היחיד שבו יש הבדל, לפי זה רק העבודה זרה. שבעבודה זרה, אנחנו לא נותנים להם לעבודה זרה, כשהם תחת שלטוננו. כשהם לא תחת שלטוננו, אין מחאה. זה הכל. כן. בבקשה. רציתי להגיד משהו. כן, בסדר. אוקיי. כן. אולי השלמה קטנה אחת. אני התחמקתי מדבר אחד, ואני מתפלא שאתם לא הקשתם עליו. לא, בספר דניאל יש מקום אחד שבו אנחנו כן רואים מחאה נגד עבודה זרה של גוי. כשדניאל אומר לנבוכדנצר, תוכחה על זה שהוא עבד לפסל שהוא הקים בבקעת דורה, במקום לעבוד לאלוהי העולם. אז אנחנו כן רואים מחאה. קודם כל, דניאל היה נביא או לא, זה מחלוקת. אבל לא משנה, אני רואה שנציג האומה הישראלית רואה לנכון לתת תוכחה למלך בבל על זה שהוא עובד עבודה זרה. מה, הוא לא שמע את השיעור שלי? תשובה, זה בזמן הגלות. כלומר, ברגע שהאומה עוברת לשם, אז גם השכינה בבבל. השכינה בבל כבר אסור לעבוד עבודה זרה. למענכם שולחתי בבלה, אילו שהשכינה נמצאת שם. ומאותה שעה שהתחילה גלות ישראל, התחילה להידרדר העבודה זרה אצל הגויים, והתחילו לקבל את האמונות המונותאיסטיות. אז זה מתחיל בתוכחה של דניאל. מה? ברגע שישראל גלו בין האומות, מבחינה היסטורית, אנחנו רואים שהעבודה זרה העתיקה איבדה את כוחה, ותוך זמן קצר הם קיבלו את האמונות המונותאיסטיות. נכון? נצרות, אסלאם וכו'. זאת אומרת, והראשית של התהליך הזה, זה עם דניאל, בזמן שישראל גולים בין האומות. כן, בבקשה.
אז למה בארץ ישראל דווקא איזו פעולה הפוכה? כלומר, הכנעניות, הארץ ישראלית דווקא גורמת להינרדרות, ויש...
לא הבנתי את השאלה, ריה. מדוע בארץ ישראל, מה קרה?
בארץ ישראל, זה פלטרין של מלך.
פלטרין של מלך. לכן בארץ ישראל הנביאים אומרים פה אנחנו לא מרשים בכלל. מכסחים עבודה זרה עד הסוף.
אבל למה בארץ ישראל יש סכנה שיותר נטייה להידרדר לכנעניות?
מדוע בארץ ישראל יש יותר...
שכינה, ודווקא בגלות השכינה משפיעה נגד עבודה זרה.
מה, יפה. כלומר, אתה שואל שאלה יפה. מדוע בארץ ישראל יש, כששכינה שורה בארץ, יש יותר סכנה של עבודה זרה כנענית? ואילו ברגע ששכינה גולה, דווקא זה משפיע שמתבטלת עבודה זרה. עד כאן שהבנתי את השאלה שלנו, נכון? יופי. תשובה. כשאנחנו בארץ ישראל, יש עוצמת חיים גדולה. עוצמת החיים מתגלה בכל דבר, כולל בטבע. ולכן גם הטבע מושך אליו, ולכן יש נטייה של עבודה זרה. כששכינה גולה, זאת שכינה מוחלשת. זאת אומרת, זאת שכינה, אבל זה מוחלש. ואז ממילא גם כל כוחות החיים בעולם כולו נחלשים. ולכן גם עבודה זרה נחלשת, וגם עבודת השם נחלשת. ולכן המונותאיזם שאליו נוטים אחר כך זה לא עבודת השם המקורית. זה איזה מין שריד רחוק של העבודה הקדומה. בסדר? ואנחנו רואים למשל, ההבדל כבר בין תקופת ישעיהו לתקופת ירמיהו. ישעיהו רואה את הקדוש ברוך הוא איפה? במקדש, נכון? ראיתי את השם, יושב על כיסא רם וניסה, ושוליו מלאים את ההיכל. הקדוש ברוך הוא נמצא במקדש. ירמיהו אומר, השם ממרום ישאג, והעליון ייתן קולו. שאוג ישאג על נביאו, תזרקו אותו מהבית. אז עכשיו הוא הופך להיות מושג כללי, חצי פילוסופי, חצי דתי כזה, שכל העולם כולו יכול להזדהות איתו, כי אף אחד לא מבין במה מדובר. כן? על זה נאמר בספר הושע, משפט קשה מאוד, ימים רבים לישראל, ללא אלוהי אמת. כלומר, זה כבר שנים רבות שאנחנו בלי אלוהי אמת. לא נפגשים איתו. טוב, כן. האם ירמיהו לא יצא לאומות העולם להוכיח אותם? ודאי. הנביאים היו יוצאים לאומות העולם להוכיח אותם על כל מיני דברים, לא על עבודה זרה. לא על עבודה זרה. למשל, תראה, למשל, אין לך יותר בולט מאשר יונה הנביא, שיוצא לנינווה. על מה הוא מדבר איתם? על החמאס אשר בכפיהם. מה עם עבודה זרה? מילה אחת לא. כן, אתה?
ההנחה של הנצרות של היום זה עבודה זרה.
כן.
שהיום הנוצרים כל הכניסיות בארץ ישראל, אז אנחנו
דתיים
בבעיה.
אתה שואל, בהנחה שהעבודה, שהנצרות היא עבודה זרה, אז יש, אנחנו בבעיה שאנחנו מניחים את הכניסיות בארץ ישראל. אתה צודק, אבל האמת אין לנו בעיה, כאילו אנחנו קובעים. ממשלת ישראל, הכנסת, היא הקובעת. והיא לא החליטה על מבצע פירוק הכנסיות. לא החליטה. עכשיו, יש גם פתרון אחר אגב. לא חייבים דווקא להחריב את הכנסיות. יש כלל שעבודה זרה שביטלוה עובדיה מותרת, נכון? זאת אומרת, אם תהיה החלטה של כל הנוצרים בארץ להפוך את הכנסיות שלהם למחסני תבועה, אז לא יהיה איסור להשאיר אותם.
זה לא קורה.
זה גם לא קורה, זה גם לא קורה שאתה יכול להחריבם, אז בסדר, אז תירגע בינתיים. כן. עכשיו, יש פה שאלה. האם קבלת האמונה המונותאיסטית על ידי אומות העולם היא תהליך מבורך, או שהוא גורם לדלדלות הרגש הדתי העולמי? שאלה סבוכה. גם וגם. יעוין לצורך זה במאמר למהלך האידאות בישראל של הרב קוק, בחלק הנקרא המצב בגלות, לא, גם הפרק שאחרי זה, ובספר צמח צבי, אגרותיו של הרב צבי יהודה קוק, יש לו אגרת ארוכה מאוד רק על השאלה הזאת, ובמאמרו של בר טוביה, שהופיע בהניר, שנת תו רש עין ג' זו. כן, בבקשה. מדוע מה?
למה הרב לא מוסיף בתשובה שלו את הרמב"ם בסוף הלכות מלכים?
צודק, אפשר גם להוסיף.
מסביר את הכל...
כן, טוב, שמה זה קצת יותר מורכב, אבל בכל זאת, יודע מה, נוסיף, הרמב"ם סוף הלכות מלכים, מה שהוא אומר שמה על הנצרות והאסלאם, בסדר? וגם ספר הכוזרי, מאמר רביעי, יש לו שמה כמה דברים על זה. אוקיי, אפשר עוד. אפשר גם ספר ישראל והאנושות להרב אליהו בן המוזג, ועוד, כן, מה אתה אומר?
אמרתי
את הרמב״ם, כי הרמב״ם לכאורה
מסביר את הנקודה
הזאת.
בהתחלה אומר, זה לא כל כך טוב, אבל זה פשוט
מועד להחיל לבבות,
זה הכל. זה לא משנה, זה
גייכות טוב או
לא
דפקות טוב. לא, זה רק התחלתי שם. זה קצת יותר מורכב מזה. כלומר, מה שאתה אומר שהרמב״ם שם אומר, זה לא טוב, אבל זה מכין למשיח. אבל זה לא לגמרי פשוט. קצת יותר מורכב מזה. כן? כלומר, המקורות שאני הבאתי הם יותר מורכבים מזה. טוב, אנחנו יכולים כן להמשיך בפסוק י' ז' ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת ומכה נפש בהמה. אנחנו סיימנו את ז'. כן, קראתי. מעיד אני עלי שמיים וארץ, ולא עוד. אתה יכול גם לשאול את אנשי האינטרנט, הם הקליטו את זה. האם קראתי את הפסוק הזה? פסוק י' ז'.
מעיד אני זה לא שבועה?
לא, זה שונה. זה לא שבועה, זה כאילו. כן, לרב בוקר טוב. האם זה שיש הבדל היסטורי לדיני בהלכה, אינה טענת האקדמיה לחוסר רלוונטיות של ההלכה? טוב, יש פה איזה כנראה טעות כתיב, אבל משהו לא הבנתי, אבל הוא שואל, האם זה שיש הבדל בין הפשט של הכתוב לבין הקריאה ההלכתית של הכתוב, האם זה לא מחזק את הטענה שאנחנו מוצאים אותה באקדמיה, שההלכה איננה רלוונטית בשלב מסוים, כי היא רק איזו פרשנות שניתנה בזמן מן הזמנים, לצורך העניין. אבל כאשר הפרשנות הזאת כבר לא רלוונטית, אפשר לחזור לפשט הכתוב ולתת פשט חדש. עד כאן שאלתו של השואל. בסדר? שאלה יפה? אני אמרתי, אני הסברתי את הפסוקים בניגוד להלכה, נכון? בניגוד להלכה, כן. ההלכה לא אומרת שאסור לקלל את אלוהי העמים. או שגוי שיקלל את אלוהיו, הוא חייב קראת. לא כתוב הדברים האלה, נכון? ההלכה אומרת משהו אחר. איש כי יקלל אלוהיו, הכוונה, את הקדוש ברוך הוא, בלי עדים והתראה, ונוקב שם השם מות יומת, זה בעדים והתראה. כן? וכל החילוק הזה שעשיתי לכם, הוא מנוגד להלכה. אמת או לא? אז אני בעצם הסברתי כאן, שיש הבדל בין הקריאה ההיסטורית של הכתוב, לבין הפרשנות ההלכתית של הכתוב. אז אומר השואל, אם כן, לפי דבריך, אתה מחזק את מה שאומרים באקדמיה, שההלכה היום איננה יותר רלוונטית, כי היא פרשנות מקרית בדור מן הדורות של הפסוקים. עד כאן שאלתו של השואל. הבנת עכשיו את השואל? בעשר.
זה לא שואל ממה שאמרת קודם, אבל זה כנראה.
מה הצורך ביום?
תכף היית אומר, אני לא
משנה מה יש. לא, אני לא כזה. טוב. התשובה היא פשוטה מאוד. זה שיש שתי קריאות של אותו פסוק, זה בעצמו כוונת התורה. אבל זה אפשר להוכיח, אבל צריך להביא, זה נושא לשיעור בפני עצמו. אולי זה יהיה במבוא לתורה שבעל פה, יש שלב שבו אני אסביר את זה. שהכתוב מלכתחילה נכתב באופן כזה שתהיה לו פרשנות לפי ההלכה, ופרשנות היסטורית. והאחת היא לכהנים וללוויים, והאחת למלך. האחת היא הלכתית, והאחת מוסרית. אז זה אני מתכוון בעוד בערך שניים שלושה שיעורים של המבוא לתורה שבעל פה, גם להוכיח. אז נא להיעזר בסבלנות. בסדר? טוב. ובכן, בואו נמשיך בפסוק י' ז'. הייתה שאלה פה? טוב. ואיש, כי יקה כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש בהמה, ישלמנה נפש תחת נפש, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. טוב, ההלכות האלה הן כשלעצמם חשובות. שמי שמכה נפש אדם חייב מיתה, מי שמכה נפש בהמה משלם, מי שייתן מום בעמיתו כאשר עשה. אבל מה זה עושה פה? הרי מה הנושא שדיברנו עליו?
המועדים.
המקלל, נכון? המקלל. אז ומקלל כאן מגדף כלפי מעלה. אז מה זה קשור פה לדיני רצח או פגיעה ברכוש וכו'?
זה לא פגיעה ברכוש, זה אני חושב שהוא ממש פוגע
לנפש. אבל נפש בהמה.
לא,
אבל נפש בהמה. זה פגיעה ברכוש. גם את זה קראת. כן, אבל הוא מכה נפש בהמה. כתוב אחר כך. פגיעה ברכוש, נכון? אני קראתי שלושה פסוקים, נכון? לא רק אחד. אז אני אמרתי, מה זה קשור פה ל... רציחת אדם, פגיעה ברכוש, פגיעה בגוף. בסדר? כן, בבקשה.
זה פגיעה אולי בכללים של התרבות.
לא, אני פשוט רוצה להסביר. הכתוב מתכוון פה להסביר מה החומרה של גידוף. מה יותר חמור, להרוג אדם או להרוג פיל? אדם יותר חמור, נכון? מה יותר חמור, פיל או לטאה? פיל. פיל זה חי יותר, לטאה זה חיות יותר קטנה. בסדר? זאת אומרת שהחומרה של המעשה היא לפי עוצמת הפגיעה בחיים שיש כאן. אז מי שפוגע בקדוש ברוך הוא, זה יותר חמור מרצח. כי מי יותר חי, הקדוש ברוך הוא או האדם? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהכתוב רצה להסביר לך. היותר חמור זה לפגוע בריבונו של עולם, הוא מקור החיים. קצת פחות חמור להרוג בן אדם. מובן? כלומר, להבין את הממשות של הגידוף. כי לכאורה, אנשים יגידו, מה, על גידוף הוא רק מוציא משהו מהפה. אז מוציא משהו מהפה, אתה הורג אותו? אז אתה מבין, הוא פגע במשהו יותר חמור. מה הכוון? מה? ודאי שהוא פוגע בשם. לא ביוד כבב כה, אלא בשם שלו.
יש משהו לא לוגי במה שהרב אומר.
למה?
מסיבה מאוד פשוטה. אם לפי השיטה של הרב, יותר חמור להרוג בהמה, מאשר לחתוך יד של מישהו.
אז פה שאלה. לפי זה יותר חמור להרוג בהמה, מאשר לחתוך יד של מישהו? שאלה יפה. כן, אתה רוצה תשובה? תשובה. כשאני חותך יד של מישהו, זה רק איבר. כשאני הורג בהמה, זה כל הבהמה. עכשיו, יש פה שאלה נוספת. מה המשמעות האיסור לא לגלות פנים שלא כהלכה? אם פנים כאלה רלוונטיים? שאלה יפה. אני מסביר. מה שכתוב, המגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אין הכוונה בניגוד להלכה. כי הרי אם ככה, רש"י ממש לא בסדר. יש בעשרות מקומות שרש"י מפרש את הפסוקים, לא עליבא דהלכתא. בניגוד להלכה, מפורש. אלא, שלא כהלכה כוונה שלא כראוי. באופן המבזה את התורה. כמו שלמשל, מנשה מלך יהודה, זה הדוגמה שהגמרא מביאה. שהוא היה צוחק על משה, וכי לא היה משה, לא היה לו לכתוב אליו, ואחות לא תן תמנע. על זה הוא מקשה. כן? אז שמה זה לא בניגוד להלכה, אלא זה שלא כהלכה, במובן הזה שזה לא באופן הראוי, זה הכוון. יש פה שאלה נוספת. מדוע אנו מוצאים בפשט התורה שהאיסור לכרות ברית ליושב הארץ הוא רק מפני פן יחתיהו אותך לי, איסור עבודה זרה, שלא כולל את המוסלמים, ולא משום והורשתם את הארץ, דבר שגורם לטעות ולהבין שלהחסיר בארץ ישראל זה לא חמור כמו עבודה זרה, בניגוד לדברי הרב צבי יהודה. יש פה שני דברים שונים. מה שכתוב, פן תיחות ברית לישוע וארץ, פן יחתיהו אותך לי, אז זה באמת זה נכון, הרב צבי יהודה, בהערות שלו למשפט כהן, והובאו דבריו בהערות שבאנציקלופדיה תלמודית בערך נוכרי, בערך גוי, אומר במפורש שגוי שלא עובד עבודה זרה, אין איסור להושיבו בארץ, כלומר אין חיוב לגרשו מן הארץ, משום שהתורה לא יקפידה אלא על פן יחתיהו אותך לי, שזה עבודה זרה. אכן, כן, זה ממש מה שאומר הרב צבי יהודה. זה שאסור למסור חלקי ארץ ישראל לכל גוי שהוא, בין יהודי בין גוי, זה לא מדין לא תחונם, אלא זה מדין מצוות כיבוש הארץ. אז זה קשור לנושא, בכלל. עכשיו, זה יכול להיות גם מדין לא תחונם, בגלל שאין, לא מחשיבים לעניין לא תחונם, מוסלמי כגר תושב. למרות שיש בזה קושה, מה עם מטר המחירה בשמיטה? אז פשוט לא לבלבל בין האיסורים השונים. יש מצוות כיבוש ארץ ישראל, שתהיה הארץ הזאת, כך כותב הרמב"ן, בידינו ולא ביד אומה אחרת, לא קשור לשאלה האם האומה האחרת היא עובדת עבודה זרה או לא. פשוט לא. טוב, בואו נמשיך. בואו נחזור מכן לפסוק. ומכה נפש, ואיש כי יכה כל נפש אדם, מות יומת, זה ידוע, ומכה נפש בהמה יש על מנה. נפש תחת נפש. איך נפש תחת נפש?
ירגו לו את הבהמה.
ירגו לו את הבהמה שלו. כלומר, הוא הרג את הפרה של חברו, אז ירגו לו את החמור שלו.
לא, את הפרה.
או את הפרה שלו. ואם אין לו פרה? שיקנה כדי שירגו לו אותה. נכון? כן, זה מה שאתה אומר.
אם אין לו לשלם, אז ירגו לו את הבהמה.
אז מה זה ישלמן? איך ישלמנה?
בכסף.
בכסף? איפה זה כתוב?
היה ראוי.
לא, לא.
שיהיה זה כמו יד תחת יד. היה ראוי.
שיהרגו לו את הבהמה.
יהרגו לו את היד, אבל...
לא, אבל אני מדבר על פסוק י' ח'.
אותו דבר, אז אני אומר גם על הבהמה.
אז מה אתה אומר שגם על הבהמה? היה ראוי שיהרגו לו את הבהמה שלו. אבל יש פה בעיה, מה אתה אומר משלמנה? כלומר, איך אם היו הורגים את בהמתו, זה היה תשלום. אם היה כתוב, הוא מכה נפש בהמה, נקום תנקם, נפש תחת נפש, אז הייתי מבין. אנחנו נוקמים את מותה של הפרה, על ידי הריגת פרתו של הזולת, למרות שזה לא הפרה שהרגה אגב.
איך זה יועיל? יש לו חסרון כיס.
בסדר, יהיה לו חסרון כיס, יכול להיות, בסדר, אפשר להגיד, אנחנו קונסים אותך, זאת אומרת, אתה לא צריך לשלם, רק אנחנו קונסים אותך. כן? מה הכנס שלך? אתה הרגת פרה, הורגים לך את הפרה. יכול להיות. אבל אז הביטוי ישלמנה הוא לא במקום.
יעמדו כמה שווה הפרה היא, ואז ישלמנה, נפש תחת אותו שווי, נפש תחת...
לכן פה אתה מוכרח לומר שנפש תחת נפש זה תשלומים. כן, כלומר, זה הרי היה לזה שנפש תחת נפש זה תשלומים. אני קודם כל רוצה להבין את פשט הכתוב. כלומר, אני לא יכול, כשאני מבין פסוק, להקשות מעיקרון אחר שידוע לי ממקום אחר. אני רוצה להבין מה הפסוק עצמו אומר. אחר כך נראה אם זה סותר. אתה מקשה מפסוק אחר. אני רוצה להבין את הפסוק עצמו. אז אני רוצה לדעת אם הפסוק מסתדר או לא מסתדר עם פסוקים אחרים. אז קודם כל, אני אומר, מן הפסוק עצמו אנחנו רואים שלא ייתכן שהכוונה להריגת בהמתו. מה? מה בהשכם?
הפסוק הזה לא רואים.
כן, מה?
איך הולך?
כתוב ישלמנה. מה זה בסדר? איך אתה מסביר? אם הכוונה שיהרגו את פרתו, אז איך ישלמנה?
הוא ישלם בזה שיפסידו לו פרה.
זה לא תשלום. מה זה תשלום?
לא,
תשלום זה השלמה. זאת אומרת, אם אתה אומר, נגיד, אדם רצח את חברו, אז הורגים אותו. למה? זה סוג של נקמה. כן? כלומר, זה לא מחזיר את ההרוג, אבל לפחות זה נוקם את נקמת המת. נכון? אבל פה לא כתוב שהאדם ינקם. שהבהמה תנקם, כן? כמו שאתה, כתוב, כי יכה איש את עבדו, ומת תחת ידו, נקום ינקם. אבל פה לא כתוב תנקם הבהמה, כתוב רק ישלמנה.
לא ביטוי שם יד שן תחת שן, יד אחרי...
נו, אז מה?
שתי פסוקים אחרים.
איך הולך הפסוק הזה? הביטוי שם.
מה? זה פסוק אחר.
נכון, זה פסוק אחר, אבל איך הביטוי שם שהוא הולך? גם שם זה הולך, זה תחת זה, זה תחת זה.
זה כמו שאני רוצה להבין. שם כתוב, ואם אסון יהיה, אנוש יענש, נפש תחת נפש, רגל תחת רגל, יד תחת יד וכו'.
אנוש יענש,
בסדר.
סוג של עונש אחד, זה
גם זה עונש. אבל פה לא כתוב, מה שאתה עושה, אתה מנסה להסביר פסוק בפרשת משפטים.
לא, אני מקיש.
אתה מנסה להקיש, אבל אני רוצה קודם כל להבין מה כתוב, לפני שאני מקיש. לפני שאני רוצה להקיש, אני רוצה להבין מה כתוב כאן. מה כתוב פרשת אמור?
ישלמן, אז אתה תשלום, איך אתה משלם?
איך?
על ידי הפרה שהורגים לך.
אז זה לא...
זה הפסד ממון שלך.
אז זה לא נקרא תשלום. הפסד ממון שלי, זה לא נקרא תשלום למי שלקחתי ממנו. זה בדיוק מה שאני אומר.
אוקיי, בסדר.
לכן הפס...
אתה נותן לו את הפרה שלך, נותן לו.
יפה. לכן, אפשר להגיד, אני אתן לו פרה אחרת. זה יכול להיות צורה של תשלום, אתה צודק. כלומר, הרגתי לו את הפרה, יקחו את הפרה שלי ויתנו לו. זה כבר מתחיל להיות הגיוני. נפש תחת נפש.
לשלם מנה מצד להשלים.
להשלים, להשלים את החיזור. לקחתי לו פרה, מסכן. להשלים. זה דבר פשוט. עכשיו, אם יהיה אפשר במקום פרה לתת כסף, זו שאלה אחרת. פה לא כתוב. אבל זה ברור שפה לא הורגים את הפרה. זה מה שרציתי לומר. זה מוכח מתוך הפסוק עצמו.
בסדר? גם מילה שלמנה.
בגלל המילה ישלמנה. עכשיו...
לא כתוב פה בשוגג או...
מי אמר? מה זה קשור לשוגג או מזיד? פה לכל, אין שום הבדל בין שוגג למזיד. דפקתי לך את האוטו, צריך לשלם. בין שהייתי שוגג, בין שהייתי מזיד. דפקתי לך את הפרה, אותו דבר, תן לך פרה. כן? פה זה לא תם ומועד, לא! לא, סליחה, כבודו מבלבל. זה לא מדובר על פרה שהזיקה לפרה אחרת. מדובר על אדם שיקרא את הפרה. כן? אדם נסע עם הטרקטור, הרג את הפרה של חברו. על זה מדובר. כן? אז זה לא קשור לתם ומועד וכל הדברים האלה. זה קשור. כן. עכשיו, יוצא לפי זה, שכשבפסוק כף יהיה כתוב, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כי יתן מו באדם, כן יינתן בו, אז ברור שזה תשלום.
אז כאשר כן? למה הפסוק לא נגמר במילים מכה נפש במאי שלמין הנקודה? מה צריך לומר נפש תחת נפש? מה זה מוסיף לי הנפש תחת נפש? מכה במאי שלמין. מה אני צריך את הנפש תחת נפש?
אתה שואל, מדוע כתובים בכלל המילים נפש תחת נפש? יש אלמנה, זה כבר אומר את הכל. אז זאת אומרת שצריך במידה ומתה הבהמה לתת בהמה חיה. זה הכוון. זה העדיפות. כלומר, הרי הבן אדם, זה שאתה נגיד הרגת לו את הפרה, נותן לו כסף, זה לא עוזר לו הרבה, כי עכשיו הוא צריך לגמור את החריש. כן? הוא מהר, הוא עכשיו צריך לחלוב. אז כמה שאתה יכול, יכול יותר מהר להשלים את החיסרון, נגיד פרה, תיקח פרה, כן? זה יותר טוב. זה הכוון הנפש תחת נפש. כן, בבקשה.
אני חושב שזה פתיח לפסוק כף, כדי
שנוכל להבין את זה. אתה אומר שזה כדי לפרש את פסוק כף כראוי. זה גם יכול להיות. אני אומר, מצד עצמי. למה צריך את פסוק כף? למה? שאני יודע שיש תשלום לשבר, יש תשלום לעין, תשלום לשם.
אבל אמרת שבפרה אני רוצה להשלים את החיסרון, צריך לחרוש.
נכון.
בשבר זה לא אותו דבר. אם אני אשלם לו, זה ברור...
אני אשלם לו מה שהשבר עולה.
כן, אבל פה אין את העניין של החיסרון. אז אני אומר, אם פה אני צריך להעדיף לי לתת לו פרה שלמה, כן. הוא ברור שאין לי אפשרות אחרת אלא רק לשלם. ושמה צריך לומר את זה, שבר תחת שבר.
כי...
שלמנה פה מספיק.
לא. כי יכול להיות, אלמלא פסוק כף, הייתי אומר, מתי התורה מחייבת תשלומים כשהיה מוות, כלומר, אובדן מוחלט של הניזוק. מה שאין כן שבר, מה אכפת לי? אולי התורה לא תחייב במקרה כזה. לכן את התורה אתה צריכה לפרט. שגם דבר כזה, כן. כן, בבקשה.
איך מפרשים כן יותר בו?
זהו, אז יש פה לכאורה סתירה. כל הדברים האלה הם מאוד יפים, אבל הם סותרים את פשט הכתוב. גם בפסוק י' וגם בסוף פסוק כף. הווה נקרא. ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. או למשל, יותר קשה, סוף פסוק כף. כאשר ייתן מום באדם, כן ייתן בו. כן, אבל פה זה ברור, אני יכולה. כן, אבל ייתן בו. זאת אומרת שהוא מוציא את העין של חברו, יוציא לו את העין. איך? עם כפית.
אני משלם.
אבל זה לא כתוב ככה, כתוב ייתן בו. איך אתה יכול... נכון? זה מצריך אותנו לראות קצת מורה נבוכים. מה אומר הרמב״ם במורה נבוכים? היה פה מורה נבוכים. יש, אכן יש. חלק שלישי, פרק פרק ממלף. כן, חלק, אבל כבר מאוחר. טוב, גמרנו את השיעור להיום, נמשיך אותם.